שלום, ערב טוב לכם. נפתח הערב את המהדורה עם שר הפנים, הרב אריה דרעי. שלום וערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אחרי דיון ארוך בקבינט בסוגיית הר הבית וסוגיות נוספות, אני רוצה לשאול אותך, מה היה שם לקראת כל התהליך, מהרגע שהתקבלה ההחלטה להציב את אותם מחסומים אלקטרוניים, ועד לאתמול שהוחלט לפרק אותם, ואיך זה קשור לאירוע שהתרחש בירדן?
טוב, אז בואו נתחיל עם זה שקודם כל, מה שקרה כאן זה לא איזושהי יוזמה ישראלית או איזושהי מדיניות חדשה שהממשלה או הקבינט החליט להציב שם גלאים אלקטרוניים או מצלמות או דברים אחרים. קרה ששלושה רוצחים מתועבים ישראלים לצערנו הרב מאום אל-פחם באו ביום שישי במקום שהם יחסים לו שהוא הכי קדוש בשבילם, ושם שפכו דם של שני שוטרים ישראלים, רצח מתועב, פחדני, מאחורי הגב, וזה מה שהם עשו בהר הבית, לא במקום אחר, בתוך הר הבית. כשהחשד באותו יום שישי בבוקר היה שהוואקף, יש שיתוף פעולה כזה או אחר, ושיש חשש שיש שם עוד כלי נשק בתוך ההר, והמשטרה דרשה, ובצדק, לסגור, כמו כל מקום כזה, לסגור את ההר לכמה ימים, כדי לחשוב, והבינו כולם שנחצה כאן קו אדום, וחייבים ליצור שם אמצעי הבטחה, שלא היו כמעט ולא היו קיימים בתוך ההר הזה, שיצאו מנקודת הנחה שמקום קדוש, יכבדו אותו ולא יכניסו שם כלי נשק ולא יבצעו מסע רצח. ואז, כיוון שמצד שני, הייתה רגישות גדולה מאוד לסגור את ההר לכמה ימים. הפשרה שהייתה אז, זה לא הייתה החלטת קבינט, זה החלטה שראש הממשלה ושרים אחרים קיבלו, ובצדק אני מבין באותו יום שישי, שהפשרה הייתה כדי לאפשר למוסלמים כן להמשיך לעלות להר, מצד שני לתת הבטחה מינימלית זמנית, אז החליטו להציג
שם את הגלעים. כלומר, האופציה הייתה או שלא יעלו בכלל ואז להבעיר את המזרח התיכון, או לתת להם כן אפשרות לעלות בצורה מבוקרת. עכשיו, על זה לא היה ויכוח בין...
עכשיו, אבי, כל אדם נורמטיבי מבין שכל העולם המוסלמי וגם הוואקף יבינו שזה לטובתם, שכל אחד יבין שאחרי רצח מתועב כזה חייבים ליצור אמצעי הבטחה מינימלי גם כדי לשמור על המוסלמים שם. מחר בבוקר יהיה תג מחיר ועלול ויש כזה חשש, מי ישמור עליהם, מי יפקח שלא ייכנסו אחרים ויפגעו במוסלמים. לכן היה בטוחים שהנושא הזה יבינו אותו ושזה זמני עד שיצרו איזשהו מנגנון של הבטחה אחר. לצערי הרב הם... זה מה שאנחנו רואים, כל מה שקשור להר הבית, השיקולים שם הם שיקולים לצערי אחרים לגמרי, וזה לא משנה מה העובדות, זה לא משנה מה אני ואתה מבינים ומה כל העולם מבינים, אל-אקצה בסכנה, היהודים משתלטים על אל-אקצה וזה, וככה הם התחילו להבעיר והם התסגרו את ההר, הוציאו פסק הלכה שכל מי שעובר דרך הגלאים הללו תפילתו תועבה ולא תתקבל, ואז הם מנעו מאנשים מלהגיע להר.
וגם הפרסומים על כך שיש את אותם מכשירים בכניסה למכה לא עזרו.
לא עזרו שום דבר, ולא שאני ואתה כשנכנסים לכותל עוברים דרך המכשירים הללו, וזה לא משנה מה העובדות, זהו, זה מציאות שישראל כאילו ניצלה את הרצח הזה.
האם בשלב הזה, השר הרב אריה דרעי, האם בשלב הזה לא היה גורם ביטחוני בכיר שאמר את מה שיקרה, אם נציב מחסומים, עדיין זה לא יספק אף אחד, ואנחנו נצטרך להוריד אותם בבושת פנים?
חד משמעית, באותו שלב של אותו יום שישי, מה שאני הצלחתי לברר, אז אני לא הייתי שותף אז והייתי הציעות עלינו, אני הבנתי שכל גורמי הביטחון שהיו שותפים, בין הברירה לסגור את ההר לכמה ימים, עד שימצאו אמצעי הבטחה כאלה או אחרים, או להפתוח אותו מיידית ביום ראשון ולהציב את הגלאים, המלצה של כל גורמי הביטחון, או הסכמה של כל גורמי הביטחון, הייתה להציב את הגלאים הללו. שלושה, ארבעה ימים אחר כך, באו חלק מגורמי הביטחון ואמרו, טעינו בערכה, אנחנו חושבים שצריך להוריד את הגלאים, כיוון שזה מצליח, לא משנה אם אנחנו צודקים או לא צודקים, זה מצליח ללכד אחרי שדעיכת האינטיפאדה השלישית או הגל טרור הזה, זה מצליח ללכד את כל השונאים, ובעיקר שראינו את התיאות הצבאות של האיראנים ושל גורמים אחרים שמצאו הזדמנות כאן, חשבונות אחרים כדי לנצל
את האינטרס. אתה בכוונה לא מכניס לרשימה את הפיגוע בחלמי שקרה?
לא, אני מדבר עוד לפני הפיגוע בחלמיש, אני מדבר איתך עוד לפני אותו יום שישי, ולכן הייתה ישיבת קבינט ביום חמישי בלילה, שאני לא השתתפתי בה, אבל אני יודע, השרים עד הבוקר התלבטו והחליטו להשאיר באותו יום שישי את הגלאים הללו, ואז קרה גם את ההתפרעויות שלהם, ואת הרצח בחלמיש המתואב של משפחה הלא אוהב בקפה שיושבת לשולחן שבת, שכשהמפגע אומר שהוא עושה את זה כנקמה לאקצה, שעל החילול לאקצה, ומאז התנהלו דיונים בקבינט. אני אתמול בלילה, וגם שלשום שהשתתפתי, ההחלטה בסוף של הקבינט, ואני חושב שהיא החלטה נכונה, מאוזנת, צודקת ואחראית, כיוון שאנחנו בעשרה ימים האחרונים, כמעט כל כוחות הביטחון, או בעצם לא כמעט, כל כוחות הביטחון, וכל הדרג המדיני, במקום להתמודד עם הסכנה האמיתית שיש לעם ישראל. זה הנושא האיראני בצפון בסוריה, שהם בחסות הרוסים, עם החיזבאללה ביחד.
בעקבות ההסכם שנחתם עכשיו.
כן, ושאמריקאים לצערי הרב, כן, נתנו לזה הסכמה כזו או אחרת בגלל אינטרסים כאלו אחרים של האמריקאים מול הרוסים, וכרגיל, ישראל משלם את המחיר, ואנחנו חייבים לנהל על זה מערכה גדולה מאוד, קודם כל מדינית והסברתית, אבל גם ביטחונית, להערך לכל אפשרות שיכולה להיות, אני לא רוצה לפרט. וזאת הסכנה הגדולה ביותר. הר הבית הוא לא סכנה קיומית, זה נכון, זה ענייני ביטחון, הבטחה, אבל אנחנו יודעים לחיות גם בלי המצלמות וגם אם אנחנו יודעים לחיות. ולכן כשראיתי וכשראינו כולם והשתכנענו מה הולך להיות בשבועות הקרובים, אם אנחנו נמשיך ולהתעקש מצד אחד בצדק על כבודנו, על הריבונות, שזה דברים חשובים ביותר.
כלומר, שני, החלטה להיות יותר... חכמים ולא צודקים.
בדיוק, אנחנו פשוט, אני ראינו בחוש, ראינו בחומר, לא סתם, לא בסיפורים, איך האיראנים כל כך מלבים את העניין, וכשכל המטרה היא שכולם יהיו עסוקים בבעם הבית, כדי שהם יוכלו להמשיך לעשות את מה שהם עושים.
זה מצד אחד מרגיע את הזירה, אבל אנחנו שומעים בעולם הרביעי קריאות על כך שכל ההסכם הזה, זה הסכם פנימי בין ראש הממשלה למלך עבדאללה, סביב האירוע בשגרירות, שחרר לי את המאבטח, נוריד לך את המחסומים, ולא קשור לכל האסטרטגיה הזו שאתה מציג כאן.
אני יכול להגיד לך באחריות מוחלטת, ואתה יודע, אתה מכיר אותי, אני לא, לא נוהג להתראיין, ובטח לא על הקבינט, ובטח גם לא העניין שלי, אני לא חייב להגן ולהגיד, זה לא תחום משרדי ישיר שאני צריך להגן ולהסביר, אבל אני אומר לך באחריות מוחלטת, אין לזה שום קשר לעניין. ההחלטה הזאת, כפי שקיבלנו אתמול בלילה, יכלה גם להתקבל תיאורטית או כמעט מעשית, גם ביום ראשון בלילה. כבר היינו בשלים לזה. לא התקבלה בגלל הסיפור שקרה בירדן, ובגלל ההקשר שיכול להיות שחלילה יתפרש, שכשהמפתח שלנו נמצא עדיין בתוך השגרירות, אנחנו עושים, נכנעים או עושים דברים מתוך לחץ. ולכן המלך, הירדנים, החליטו והבינו שמבחינת החוק הבינלאומי, אין להם שום אפשרות לעצור את המפתח שיש לו חסינות דיפלומטית, אחרי שהם הבינו את זה, ואחרי תשאול שהיה בנוחות ראש השגרירות, שבק שם, הם שחררו אותו. כשאנחנו קיבלנו החלטה בקבינט, זה היה כבר שעות אחרי שהוא כבר הוא היה פה בארץ. אין שום התנה, השיחה של ראש הממשלה עם מלך ירדן, בכלל אפילו לא ברמז התנה הזאת. ואנחנו קיבלנו החלטה חד משמעית שלא קשורה לא לירדנים, לא למצרים ולא לאמריקאים ולא לשום דבר. זו החלטה נטו לטובת
וגם שמועות על כך שהנשיא טראמפ התערב בעניין הזה, גם כן אני מבין לא נכונות.
לא היה ולא נברא, לא היה ולא נברא. נכון, האמריקאים שבוע שעבר יצאו בקריאה, מצד שני מבינים, הם נתנו לנו גיבוי מלא, הם יודעים שכל מה שאנחנו פועלים זה רק בגלל שיקולי ביטחון, הם לא לחצו, הם שום דבר. נכון, היו קריאות שגם מהידידים גדולים שלנו, חברים, צריכים לסיים את הפרשה הזאת, חבל, היא סתם גורמת לתסיסה בעולם המוסלמי, ולכן אף אחד לא לחץ עלינו, לא היה לנו שום לחץ, ואנחנו פעלנו אך ורק מתוך שיקולים, כמו שאמרת, בואו נהיה חכמים ולא נהיה צודקים עכשיו, בואו נדע אפילו גם תמין, גם אם זה מתפרש איזושהי התקפלות קטנה, אבל זה בשביל לכבוש את ה... בוא, אתה יודע, לכבוש את ה... אתה ניסוק טיפה כדי
לכבוש
את
העיקר. אולי להפסיד בקרב ולנצח במלחמה. כן, בוא נעבור רגע ברשותך למושב הקיץ שמסתיים עכשיו עם הרבה מאוד חוקים ורשימת הישגים שגם עשתה שס באופן ספציפי וגם כל הקואליציה הזו בשיתוף פעולה בין כל הסיעות, ואני רוצה לשאול אותך ככה כללית, מה הכותרת שלך מהמושב הזה? מה מבחינתך ההישג שקרה כאן בחודשים האחרונים?
אני לא יודע אם יש הישג אחד שאפשר להצביע עליו שום, עצם הדברים השוטפים שהחברים שלנו, חברי הסיעות החרדיות, מצליחים כמעט כל יום או כל יום ובדברים קטנים, גדולים, בינוניים, אבל בדברים שוטפים, להשפיע בקואליציה, להיות חברי כנסת חרוצים, להעביר חוקים, תקנות, להשפיע בוועדות. אני לא מדבר על הנציגים במשרדי הממשלה או בתפקידים, כל אחד מה שעושה. אני יכול למנות כאן עד הבוקר, אבל אני לא מיותר. כולם רואים את הפעילות, מה קורה, כמה, למעלה מ-100,000 ילדים שיוצאים עכשיו לקטנות בגני ילדים עם סבסוד גדול מאוד, עשרות אלפי בחורי ישיבות שיצאו למסע בגליל, ושורה שלמה של דברים בעזרה למוסדות ואחרים, וכמובן היום מאמץ גדול מאוד בין מפלגתי, שכמובן של שתי הסיעות החרדיות, מאמץ שקט, אבל שלקח עשרות שעות של נציגים שלנו בנושא נושא של התקנות של חוק הגיוס, שחשוב לנו מאוד להעביר אותם היום לפני סיום המושב, בתקנות מאוד מאוד לא פשוטות, אבל ברוך השם השגנו את כל מה שאנחנו ביקשנו ושרצינו, והגענו בסוף להישג היום, וזה שוב, זה תיאום הנציגים שלנו, מי שייצג אותנו.
אז אני ככה לקראת הרעיון הזה, אספתי רשימה חלקית של חוק החזרים ביטוח לאומי וחוק העירוב, ותקציבים למען נוער, ותקציבים לבניית מקוואות, ורפורמה בהליך להסדרת החופים הנפרדים בישראל, הנחות במים לסורים הנמוכים, פיקוח על מחירי קייטנות ברשויות המקומיות, הקמת קרן סיוע לערים מוחלשות, קידום ערים מוחלשות ומוסדות בפריפריה, עוד רשימה ארוכה של דברים שקרו רק בשלושת החודשים האחרונים.
אני אספר לך, אתמול הייתי בכנס בין קבינט לקבינט, בוא נגיד ככה, הצלחתי לנסוע לבני ברק לכמה דקות ממש, לירושלים לבני ברק, היה שם כנס גדול של מחנכים של רשת מעיין החינוך התורני, למעלה מ-1,000 מחנכים, כנס יוצא מן הכלל. ואז בריצה שלי לאוטו, תופס אותי איזה מורה, איזה מחנך, איזה תמיד חכם, ואומר לי, כבוד הרב, רציתי להגיד לך תודה רבה, אמרתי לו, תודה. אומר לי, אתה יודע על מה? אמרתי לו, לא. אומר לי, אתה, עשיתי חשבון, אני ואשתי, אומר, חסכת לנו 4,000 שקל בשנה. אמרתי לו, מה קרה? מה? אומר, מה שעשית לנו עם התחבורה הציבורית, ועם המים, ועם הנחות בארנונה שהגדלת לנו, זה לבד 4,000 שקל בשנה, נטו, חסכנו בשבילך. אמרתי לו,
צילחת אותי, ברוך השם. באמת שהאדם הפרטי ראה כאן באמת קדנציה שסייעה לו מאוד, אבל
זה הנחת הגדולה ביותר שיש לנו.
במאבקים הציבוריים הגדולים, כמו נושא השבת, כמו נושא הכותל, ונושאים נוספים, שמה למעשה הייתה קדנציה קצת בעייתית, ללא התקדמות.
לא, דווקא ההפך, הנה בוא נספור אחד אחד, בנושא הכותל צדיק, כן? בנושא הכותל, ברוך השם, לא נגעו בשום דבר. עם כל הלחצים, ואתה יודע, לחצים גדולים ביותר, כן? שהיו על ראש הממשלה ועל הקואליציה הזאת. ראיתם קצת מהסערה שעשו הרפורמים שיש להם הרבה מאוד השפעה.
דרשתם לבטל את החלטת הממשלה הקודמת, וזה לא קרה.
לא חשוב, אין, הכותל ממשיך להתנהל כרגיל. ברוך השם, לא נוגעים בשום דבר. אין, לא נגעו בסערה מסיים מהסטטוס כמו שהיה עד היום בכותל, ואנחנו נמשיך לעמוד על זה. הייתה סכנה גדולה מאוד, אתה יודע, בנושא הגיור. ובסוף, הם פנו, ולא רוצה להגיד, הפצירו בבגץ, לדחות את הפסק דין בחצי שנה, כמובן שהם הבינו שברגע שתהיה החלטת בגץ, או שעומד להיות החלטת בגץ, אנחנו נתקן חוק, וזה לא עזר לאף אחד ממרכיבי הקואליציה.
בחצי שנה הזאת, עד שבגץ יתכנס שוב, או שבכלל תחודש העתירה הזו, האם בחצי שנה הזו יחוקק חוק שיפתור את בעיית הגיור?
לא, אין לי שום עניין לחוקק חוק חדש, אני מסתפק במה שיש. אם הם, אחרי, בתוך החצי שנה, לא ימשכו את העתירה וימשיכו עם העתירה, אנחנו נחוקק חוק. זה לא יעזור. כולם מבינים שהסטטוס קוו ושאנחנו עומדים ושלא יעזור לאף אחד. אנחנו בקואליציה הזאת, אנחנו לא יוזמים שום דבר, אבל אנחנו נדע להתגונן על כל פרצה שיהיה. אותו דבר בנושא חוק השבת. יש כבר שני חוקים שאנחנו מונחים בנושא של חוקי עזר ובנושא של אכיפה של חוק שעות עבודה ומנוחה. שגם אנחנו
עם הרבה תקווה אותם. שהדיון המוחזר החוזר בבגד שביקשת יחד עם גורמים נוספים בהרכב מורחב, אולי גם הוא יעשה איזשהו שינוי, אבל אתה לא תולה שם את כל הקלפים.
אז לא, בוא נפריד. שם קודם כל יש כבר תאריך, אתה יודע, לא הרבה זמן, בשמיני לשמיני שזה יוצא, אם אני לא טועה, למחרת, שבוע אחרי תשעה באב, כן? כן. כבר יש דיון בהרכב של שבעה שופטים, הם הזדרזו, ובאמצע הפגרה הנשיאה קבעה הרכב של שבעה שופטים. וזה לגבי החוק על תל אביב, ספציפית.
כן. שעלול להשליך על כל הארץ.
כן, אבל לגבי כל הארץ, אנחנו כבר, אמרתי לך, סיכמנו בראשי המפלגות, וסיכמנו כבר, ואנחנו מריצים את החוקים. יש שני חוקים שמורים, גם אם חלילה וחס, בתל אביב, אנחנו נפסיד בבית המשפט, וקשה לי להאמין שבית המשפט, אחרי שאני פסלתי את החוק, על פי סמכות וברשות, בית המשפט לא יתחשב בזה. השופט רובינשטיין, שנתן דיון נוסף, אמר חד משמעית שבית המשפט, שהרכב מורחב חייב לדון, והחלטה של שר פנים חייבת להיות לפניו, כיוון שאני פעלתי כסמכותי כשר הפנים, אבל גם אם חלילה בית המשפט יקבל את זה, וזה יחול על תל אביב, אנחנו בחקיקה הולכים לתקן שני דברים מאוד משמעותיים, כדי שזה לא תהיה השלכות בחוקי עזר אחרים, שיהיה ברור שבמקומות אחרים בארץ, שר הפנים לא יוכלו לפסול את ההחלטות שלו יותר, והיא לא תהיה לו סמכות ברורה, מה שקבל תל אביב, יש שאלות משפטיות שטוענים שלא הייתה לי סמכות ברורה, או שהסמכות שלי מצומצמת יותר, מה שאני לא מקבל. ככה שבכל נושא שעלה, ואתה יודע, יש גם ועדת 4 חברי כנסת שהקמנו, שעושים עבודה טובה מאוד מול משרדי הממשלה, ואתמול הייתה ישיבה עם סיכומים ברורים.
ועדה שעוקבת אחרי עבודות בשבת, כן, מתי כן, כן מתי
אנחנו
לא.
מנסים, אנחנו מנסים ומשתדלים, כמובן שלא מניתי לך אבי את כל מה
שרשימה, הרשימה ארוכה.
לא, אתה יודע מה הדברים הכי חשובים לי בסוף מכל הדברים, זה הנושא החינוכי, כשאני שומע ושאני רואה את מוסדות החינוך, את הבתי ספר שלנו, את הכיתות, את מספר הילדים שהולכים וגדלים, גם בכמות וגם באיכות.
רק ברשת מעיין החינוך התורני, אבל אם אתה עובר רגע למוכר שאינו רשמי, שם ההסכם הקואליציוני עם ש"ס עדיין לא ממומש.
אני באמת יישר כוח עליך שאתה מוביל את המערכה הזאת, אבל אני עוד אתייחס לדקה, אבל תן לי להגיד עוד משפט אחד. כשאני בעיקר הסיפוק הגדול ביותר שלי, כשאני רואה כמה, אני לא רוצה להגיד את המספר, שום אין הבישה, אבל אני אגיד בגדול, כמה אלפי תלמידים שסיימו כיתות ח' בנים, כן? ברשת מעיין החינוך התורני, כמעט 100%, אני לא רוצה להגיד 100%, אבל כמעט 100% הולכים לישיבות קדושות, כן? והולכים להיות בני תורה ודור העתיד של התלמידי חכמים של עם ישראל. זה נותן לך את הנחת הגדולה ביותר שיכולה להיות. כמובן הבנות שממשיכות כולם בסמינרים ובתיכונים. עכשיו לגבי המוכשר, אתה צודק אבי, זה לצערי אחד מהנושאים הבודדים אבל חשובים שבהסכם קואליציוני שעדיין לא הצלחנו לגמור אותו. יש לי על שולחני כבר כמה וכמה מכתבים שכותב לי השר בנט, שהוא אוטוטו הולך להביא את התקנות, ואני שומע שזה ממש בימים אלה הם הולכים גם בוועדת החינוך.
היום הייתי בשיחה, הייתי נוכח באיזושהי שיחה עם קבוצה של אברכים, עסקנים ורבנים שמשכנעים מנהל תלמוד תורה מוכר שאינו רשמי לא לסגור שנה הבאה.
כן, יש כאן לקונה, יש כאן, אנחנו בהסכם קואליציוני, יש לנו בהסכם קואליציוני של ש"ס, דרך אגב, יש סעיף מפורש שאומר שאת הנושא של המוכר שאינו רשמי, חייבים להחזיר את המצב שהיה לפני ממשלת לפיד, לפני 2012, וזה מצריך תקנות של משרד החינוך. לצערי הרב, בגלל התנגדות של יועצת משפטית שפרשה עכשיו במשרד החינוך, לא הצלחנו, לכל הפחות כך אומר משרד החינוך, שר החינוך, לא הצליח לקדם את התקנות. יושב ראש ועדת החינוך שלנו, יעקב מרגי, שעושה עבודה יוצאת מן הכלל בוועדת החינוך, עומד על המשמר על הדבר הזה, והוא הבטיח לי השבוע שעבר, שהוא בשיחה האחרונה עם יונסר בנט, כיוון שנכנסה עכשיו יועצת משפטית חדשה במשרד החינוך, הבטיח שבחודש הקרוב התקנות הללו יבואו לוועדת החינוך ואנחנו ננתקין אותם, ואז נחזיר את המצב שהיה לפני 2012.
לפחות רישיונות כל שנה כבר
אין. ברוך השם, זה גם הישג יפה. בוא, אני חוזר לנקודת הפתיחה. הנציגות החרדית יושבת בצומת מאוד חשובה בקואליציה, מתחשבים בה, חברי כנסת מאוד איכותיים, עושים עבודה טובה, ולציבור החרדי יש היום באמת נציגים טובים מאוד, שהרבה מאוד מהציבור החילוני מקנה שאין להם נציגים כאלה, שכל היום חושבים איך לטיב, ואיך לעשות שלציבור שלהם החלש, הזקוק לעזרה, תהיה כתובת שאפשר לפנות אליה.
טוב, לסיום, הרב אריה דרעי, עכשיו כיושב ראש ש"ס, עוד שבוע בחירות לרבנות העיר בית שמש, הרבה מאוד אי-הבנות לגבי מה שהולך להיות שם, מכתבים של רבנים, אחד תומך בזה, השני בזה, הגוף הבוחר בעצמו לא יודע בצד מי הוא, ורשימת ש"ס היא הדומיננטית, ולך כשר הפנים יש שם נציגים בגוף הבוחר. מה התוצאה? במי אתם תומכים?
קודם כל זה צרות של השירים, ברוך השם, שיש לנו הרבה מאוד תלמידי חכמים, מוכשרים, טובים, וכולם באופן טבעי רוצים משרות, ורבנות בית שמש היא אחד הרבנויות הכי נכבדות שיש. אין ספק, זה עיר שהולכת ומתפתחת ועתידה להיות, בעזרת השם, כבר עכשיו, אבל היא עתידה להיות אחד מהערים הגדולות התורניות, ועם ציבור מאוד איכותי. ולכן זה לא פלא שהרבה מאוד מועמדים רוצים להיות שם רב. זה רבנות מאוד מאוד חשובה. אני יכול להגיד לך, אני לא אכנס לשמות, אני יכול להגיד לך רק דבר אחד באופן הברור ביותר. מאז ומתמיד, מאז הקמת ש"ס ועד היום, וככה זה ימשיך להיות, ואני אעמוד על כך שזה יהיה, ואני לא אתן לאף אחד חלילה וחס לקלקל את הדבר הזה. נשיא מועצת חכמי התורה ומועצת חכמי התורה, ואני שם את הדגש, ועד היום, ככה היה עם מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, וככה זה ימשיך עם בדל לחיים טובים, עם נשיא מועצת חכמים מרן הרב שלום כהן. הוא יחליט בשבילנו, אנחנו, במי אנחנו נתמוך, במי אנחנו נקדם ובמי נעשה. הוא החליט לגבי בית שמש, הוא כתב מכתב, הוא חתם על מכתב בשביל הרב ינון רביב, אנחנו נבצע, כולנו, כל הנציגים וכל השליחים וכל מי שכפוף תחת מועצת חכמי התורה ותחת נשיא מועצת חכמי התורה, ישמעו אך ורק לקולו, עם כל הכבוד, בלי לפגוע באף אחד מהמועמדים אחרים או מרבנים אחרים.
כלומר, בעצם התוצאה ידועה. עכשיו, מה שאני שומע ממך, התוצאה ברורה, אם זאת ההחלטה...
אז אפשר לבד... אז לא, אוקיי, אם אתה אומר שהתוצאה ברורה, אני רגוע. אבל אני בכל זאת יודע, אף פעם לא רגוע עד שאנחנו משיגים את התוצאה. ובעזרת השם, אני מחכה פשמות, עד עכשיו חיכיתי שההליך ייגמר על ההליך הטכני. ביום חמישי השבוע, ועדת הבחירות צריכה שם לאשר את המועמדים, את הקשיריות, את תנאי הסף, ברגע שיכשירו. בעזרת השם, שבוע הבא, אומנם זה שבוע שחל בו, אבל ביום חמישי שבוע הבא התקיימו הבחירות, ועד אז אני מבטיח לך שכל אחד מגוף הבוחר שרוצה לשמוע את הדעה של מועצת חכמי התורה ושלנו ישמע אותה באופן הברור, ואנחנו כחוק וכדת וכדין נפעל ונדאג לכך שאכן מה שהיה נהוג כל השנים ומה שאצלנו זה כמעט, בוא נניח, חוק יסוד שלנו, זה הליבה של תנועת ש"ס, מועצת חכמי התורה ונשיא מועצת חכמי התורה הם שקובעים בדברים הללו, ולא אף אחד אחר ולא אף אחד מאיתנו.
אז רק ביום חמישי המועמדים יקבלו את ההמלצה של מועצת חכמי התורה הסופית בעניין הזה.
הכל יבוא על מקומו שלום.
טוב, נסתפק בדברים הללו. שר הפנים הרב אריה דרעי, תודה רבה על השיחה כאן ושיהיה בהצלחה. תודה, ערב טוב.